אהלן חברים, אנחנו בשידור מבאר שבע, קצת באיחור, אני מתנצל, ככה זה בקמפיינים של בחירות, מתרוצצים, נפלנו כאן אל תוך החבר'ה הבאר שבעים שלנו, יש כאן פה הרבה חברים, ואני מניח שהם יצטרפו בהמשך. המשך אל 5 על 5, אל יום חמישי הקרוב, הפעם זה יהיה 5:10. חברים, אנחנו נמצאים ברגע מרגש. אתם יודעים איך ידעתי הבוקר שעברנו לשלב הבא? הבוקר התחלתי לראות בהודעות שלי ובפייסבוק פוסטים שמסבירים למה אסור להצביע זהות, לא בגלל שזהות לא תעבור את החסימה, אלא בגלל שהיא כן תעבור את החסימה. אגב, זה שלב שצפינו אותו.
זה לשתות משהו עכשיו?
לא, זה בסדר, תודה. אני צפיתי אותו. כלומר, אחוז החסימה, אחוז החסימה הוא, אצל אנחנו יודעים לעומק, אצל חלק מהאנשים הוא באמת בעיה, רוצים לראות שאנחנו עוברים, ואז נחלבים שהם איתנו. ואצל חלק אחר הוא תירוץ למשהו אחר. אז עד עכשיו קשה להתווכח עם זהות, כי האידיאולוגיה של זהות היא כל כך מדויקת, כל כך חדשנית, כל כך פורצת דרך. אז אומרים אחוז החסימה, אבל אחרי שהעניין הזה יורד, ואני תכף אדבר איתכם קצת על מחקר עומק שעשינו, אני מתברר שמתוך ה-25% שאחוז החסימה הם הבעיה שלהם, מחצית הבעיות שלהם נמצאות במקום אחר, וזה עכשיו מתחיל לעלות, כי באמת בזכותכם, בזכות הצופים בנו, בזכות הפעילים המדהימים כמו אלו שיושבים כאן עכשיו לצדנו, עניין האחוז החסימה כבר מתחיל לעבור אותו. אנחנו על סף השבירה של הדבר הזה. אני מניח שכולכם ראיתם מה שקרה בסקר חברת החדשות בטלגרם, כשהם העלו אותו אתמול, העלו את הסקר הזה, ושם הגענו לתוצאה, שלשום כבר התחיל, הגענו שם לתוצאה מטורפת. עכשיו, ברור שסקר מן הסוג הזה הוא לא באמת סקר. 16% שקיבלנו בטלגרם של חברת החדשות, שזה כמה? 20 מנדטים, משהו כזה, זה לא מה שנקבל מחר בבוקר אם יהיו בחירות. אבל אני רוצה לומר לכם שני דברים. בכל זאת, למה זה לא קרה עם מפלגות אחרות? למה זה קרה רק עם זהות? מה החבר'ה שלנו? יש רק אנשי זהות בין ה-28,000 חברי טלגרם של חברת החדשות? ברור שלא. אז מה העניין? הם הרבה יותר מתוחכמים, החבר'ה של זהות הרבה יותר מתוחכמים, הרבה יותר, אני לא יודע מה, תארים אדירים על כל השאר. ברור ש... ועל כך, מה שאני אומר עכשיו, אין חולק, אני לא רואה אחד שחולק על כך, מה שאני אומר עכשיו. ברור שלמפלגת זהות יש פעילים, איך אומרים בצבא, מורעלים, עם ברק בעיניים, עם רוח מטורף,
זה כבול.
ויש סיבה למה לזהות יש את זה ולכל השאר לא. ולכל השאר זה לכל השאר לא, כן? זה מפערים גדולים מאוד. והסיבה היא שלזהות יש בשורה. כשאנשים צעירים, שמספיק אינטליגנטים כדי להבין את המציאות שבתוכה הם חיים. יש אנשים צעירים שנראה להם שטוב, זה כל מיני טרולים כאלה של נתניהו או של מפלגות אחרות. אנשים צעירים שהם מספיק אינטליגנטים כדי להבין שאפשר אחרת. שמה שזהות עשתה בשנים האחרונות להטמיע בין את התחושה שבעצם, וואו, אפשר להיות בני חורין, אפשר לצאת לחופש, אפשר שהמדינה לא תשנות בי ותשב לי בתוך הוורידים תשב לי על, ה, על, 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 על הקרקע ותיקח לי את מחיר הדיור ותשב לי על החינוך, תיקח את החינוך של הילדים שלי ותשב לי על הניסים ועל הכלכלה ותיקח לי את יוקר המחיה ותשב לי ותשב לי ותשב לי, אפשר אחרת. וגם בתחומים אחרים כמובן. ומבינים שיש בעיה, והנה הכלי, והם פשוט רוצים את המהפכה, את המהפכה, זה זהות, זה הדור הבא, זה כבר אין דתיים וחילונים, זה כבר אין שמאל וימין, זה כבר מקום אחר לחלוטין, שמי שמצליח לחוש את זה נדלק, וזה מה שאנחנו רואים פה, יש כאן רוח, רוח מדהימה. עכשיו, זה מה שברור מהסקר האינטרנטי של הערוץ השני, זה כל מה שאנחנו לוקחים איתם. לא חושבים שאנחנו כבר ב-20 מנדטים והכל בסדר יוצא ללכת לישון, אף אחד לא חושב. ובכל זאת אני רוצה לומר לכם, בשבוע שעבר הסתיים מחקר עומק שערך למעלה מחודש שעשינו. אנחנו לא נחשוף את כל הנתונים שלו עכשיו, כי אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה מסודרת עם העיתונות. זה מחקר עומק שעשינו חברה מאוד מאוד מיוחדת, חברה בינלאומית, גם בארץ וגם בחו"ל. מי שאסף את הנתונים היה הגל החדש, קבוצת הגל החדש, בוודאי חברה רצינית. זה לא סקר, זה לא 500 נשאלים על איזה אומניבוס של ערוץ כזה או אחר לקראת החדשות עם שתי שאלות. זה מחקר עומק מאוד מאוד רציני, עולה פי 10 לפחות מסקר, פי 10 ויותר. מדובר ב-1008 נשאלים, טעות דגימה של 1.3%, לא יותר. נערך בין התאריכים ה-16 לתשיעי ל-19 לראשון. כולל 6 קבוצות ניקוד. כדי לכוון נכון את השאלה, נעשו גם 6 קבוצות ניקוד, גברים, נשים, צעירים, חתים, כאילו כל מיני סוגים של אוכלוסייה שונים. והתוצאות של הסקר הזה, במידה מזה, אני אומר לכם שני דברים. קודם כל, שהתוצאה של חברת החדשות מתכתבת בצורה מסוימת עם התוצאה של הסקר. זאת אומרת, שלנו יש מחקר עומק. כלומר, הפוטנציאל של זהות הוא פשוט מטורף. אם אנחנו שוברים את הפחד מהדבר החדש והמדהים הזה, אם אנחנו מצליחים לחדור את החשש מאחוז החסימה, אם אנחנו מצליחים את הרוח הזאת שיש פה בין הפעילים להזרים הלאה, השמיים הם הגבול, ואני לא רוצה להגיד את המספר, אבל אני אומר לכם, זה לא בא משום מקום התוצאה הזאת של חברת החדשות בטלגרם של הערוץ השני, זה לא בא משום מקום. אני אעצור כאן. ישנו שקף אחד מהסקר שאני כן רוצה להראות לכם, הוא השקף הזה. מה שאתם רואים בשקף הזה, שימו לב, השקף הזה שאל שאלה כללית של התפלגות האוכלוסייה לימין ושמאל. אתם רואים כאן שיש ימין מתון, ימין נוטה, מרכז נוטה ימין, ימין מתון, מרכז נוטה ימין, מרכז, המרכז הוא פה, שנבין ימין ושמאל, המרכז הוא פה, מרכז נוטה שמאל, שמאל מתון ושמאל קשה, כן? קורא הארץ זה פה. גם אני קורא הארץ לפעמים, בעוונותיי, אז אולי שמאלן קשה, לך תדע. בכל אופן, זה הגרף של ההתפלגות הכללית של האוכלוסייה בלי שום שאלה, בלי שום שאלה פולין ובלי שום דבר. מה שאתם רואים כאן בשני הגרפים האלה זה מתלבטים להצביע זהות ופוטנציאל הצבעה, פוטנציאל הצבעה לזהות. כן? פה נמצא נתון, זה אנשים שבפועל אמרו שלמעשה הם בהחלט שוקלים להצביע זהות. כן? וכאן זה פוטנציאל, מהססים קצת אבל פוטנציאל. בין אם כך ובין אם כך, שימו לב דבר מדהים. החלוקה הכללית של התפלגות האוכלוסייה ממש חופפת למתלבטים ולפוטנציאל. קצת הבדל בין ימין לימין מתון, אבל בסך הכל, שימו לב, הזהות מקבלת מצביעים באופן פרופורציונלי מכל חלקי האוכלוסייה. אם יש 4% בשמאל הקשה, 3% מתוכם בשמאל הכי קשה הולכים להצביע זהות. אם יש 31% בימין, בין 35 ל-28 פחות או יותר אותו דבר הולכים להצביע זהות. אם במרכז, כן, במרכז נוטה ימין יש 16%, 18% מספר דומה הולך להצביע זהות. במילים אחרות רבותיי, זה אולי הנתון הכי חשוב. כי האחוזים עולים, יורדים, נצליח להגיע, לא נצליח, כמובן נעבוד קשה ונצליח. אבל הנתון הזה אומר דבר מאוד פשוט. אתם יודעים, היה לנו את הוויכוח הקשה, כן עוצמה, לא עוצמה, ואני לא רוצה לחזור לשם. אבל תבינו שתחושות הבטן שלנו אמרו לנו שאסור לנו בשום אופן לסמן את עצמנו כמי שנמצאים פה, כי כל זה הולך לנו לאיבוד. כלומר, אנחנו אסור לנו בשום אופן, אנחנו צריכים להתחבר, ויהיו חיבורים, נדבר על זה עוד מעט. אנחנו צריכים להתחבר לאידיאולוגיות ולאנשים שמדברים אל כולם. בזהות יש מקום לכולם, זו סיסמה שאמרנו אותה בתחילת הדרך והיא מדויקת ביותר. בזהות יש מקום לכולם, רעיונות החירות, רעיונות החופש, התפיסה שאומרת המדינה שייכת לאזרח ולא האזרח למדינה, מחזירים את המדינה לעם, כל התפיסה הזאת ששמה, מוציאה את האדם לחופשי, היא מתייחסת אליו כאל ריבון על עצמו, מתייחסת בכבוד אל האינטליגנציה שלו. ספר המצע של זהות הולך להיות ספר שמחולק לכל עם ישראל בחנויות הספרים. זה משהו שאני לא יודע אם אי פעם מפלגה עשית דבר כזה בישראל. וזה מדבר לכולם. זה מדבר לכולם, בלי קשר ימין, שמאל, דתיים, חילונים. זה מרגש, כי אנחנו פיצחנו כאן דיכוטומיה של 70 שנה ויותר. אנחנו, הדבר הבא, במובן החברתי, התודעתי העמוק ביותר של החברה הישראלית. חברה שכבר לא מדברת במושגים הללו של ימין ושמאל ודתיים וחילונים וכל החיתוכים הישנים לא רלוונטיים, ואיפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בזהות. ולכן הפוטנציאל כל כך גבוה. ולכן האתגר כל כך גבוה. ולכן המהפכה, בעזרת השם שאנחנו מביאים, היא אדירה ואנחנו מנצחים. זה ברור שעם המהפכה הזו כבר תפסה אתכם, תפסה את הרוח של האנשים שנמצאים כאן, אז אנחנו כבר נמצאים במרחב של ניצחון. עכשיו רק צריך להביא את הדבר הזה לידי ביטוי בבחירות. אבל אנחנו כבר במקום של ניצחון, כי אנחנו כבר שם, אנחנו כבר חיים בתודעה הזאת. שאלות, משה? נתחיל לענות קצת לשאלות?
יש גם מהקהל.
שנתחיל מהקהל אולי, שאלה כנכון?
כן, רצית לשאול שאלה נדב?
כן, בתור מי שגילו חירות הפרט וכל העקרון החירות שזאת מדברת עליו, כנראה בהכי בא לידי ביטוי בצורה הכי בולטת בלגליזציה, אז באופן הזה מה ההבדל ביניכם לבין עלי הרוב מבחינה מהותית?
טוב, תראה, עלי הרוק מפלגה חביבה שבאמת ניסתה לקדם לאורך השנים את נושא הלגליזציה, כידוע ללא הצלחה. אני חושב שהם לא הצליחו, לא בגלל שהם ייצגו אחוז קטן מהאוכלוסייה, הם לא הצליחו כי באמת בעלי הרוק לא הייתה, וגם עדיין הם, בשורה שמעבר לעצם עניין הלגליזציה. תראה, צריך להבין, עניין הלגליזציה הוא חשוב לנו מאוד. הוא באמת דגל של עניין חירות הפרט, התערבות בוטה של המדינה בזכויות אדם ובחייו האישיים של האדם ללא כל סיבה, בצורה גם באמת כוחנית וכאילו מה, כן? לא אחזור עכשיו על כל העניין, הערתי אלף פעם מה זה במקרה מסוים הזה. זה לא רק עניין של חירות, זה עניין של נפשות ממש, כי בגלל שאין לגליזציה, אז גם אין לחולים שצריכים את הקנאביס כתרופה, אין כתרופה. ואני ראיתי כבר כמה וכמה מקרים של חולים שפשוט חייהם בסכנה גדולה מאוד, גדולה מאוד. אחד כזה מסתובב לצידנו, צפרי רון, ראינו אותו, הכרנו אותו. אז כששני אלמנטים הללו משתלבים, גם אלמנט החירות וגם אלמנט פיקוח הנפש, אז אז מבחינתנו זה קו אדום, ואנחנו הודענו שבלי לגליזציה לא נצטרך לשום ממשלה, וזה יהיה מבחינתנו מס, זה יהיה מבחינתנו לא איזה עניין חביב כזה שאנחנו רוצים גם על הדרך לנסות לדבר על זה קצת, אולי משהו יקרה, אל התנאי. אני בכנסת, כשהתחלתי לטפל בנושא, לא הכרתי את מה שאני אומר עכשיו, ואמרתי, נלך כן, בצד אגודל, נלך קודם כל על הקנאביס הרפואי, ורק אחר כך נדבר על הלגליזציה. ואחרי הרבה מאוד עבודה וועדות והגשת הצעות חוק ופעילות ענפה בנושא הזה, נפל לי בסופו של דבר הסימון שפשוט לא נפתור את הבעיה מהשורש, לא נפתור את הבעיה בכלל. ועכשיו הסיפור של הרפורמה, הם קוראים לזה רפורמה. כל מה שהרפורמה הזו, פשוט הקנאביס נועדה לעשות, היא לא לפתור את הבעיית הקנאביס הרפואי, היא מרעה מאוד את מצבם של החולים. היא בוודאי לא להביא לגליזציה ולייצר חירות. כל מה שהיא נועדה לעשות זה לייצר יתרון לקבוצות של פרוטקציונרים וקבוצות לחץ, כן? שקרובות לצלחת. על מנת ליהנות מהפוטנציאל העסקי המטורף של שוק הקנאביס הרפואי. אני אומר את זה אחרי ניסיון רב שהיה לי בחברת שראל, ואני רואה פשוט מה קורה פה מצד אחד, מצד משרד הבריאות מתנהל בנושא הזה, ולא רק משרד הבריאות, גם שאר משרדי הממשלה מצד אחד, ומה קורה לחולים מצד שני. וזה מה שקורה כאן, תאר לעצמך ש... מישהו היה חושב לפני 30 שנה, וואו, יש כאן בישראל פוטנציאל לא נורמלי של הייטק. אני חייב מהר מהר לדאוג לכך שרק אני ארוויח מזה. ואני מקורב בכל מיני משרדי ממשלה, ואני יכול להתחיל לייצר רגולציה שתחייב כל מי שרוצה לפתוח חברת הייטק בישראל לעבור דרכי. ולקבל ממני רישיונות לעיסוק בהייטק. ורישיון לייבא לעצמו מחשב אישי או לייצא תוכנה. ורישיון כזה או רישיון אחר. כי הוא רוצה שאת כל הפוטנציאל המדהים שהוא חושב שהולך להיות בהייטק בישראל, הכל יעבור דרכו. זה מה שקורה פה עכשיו עם שוק הקנאביס. ומה שזה עושה, זה הורג פוטנציאל כלכלי אדיר של מדינת ישראל, זה כבר הרע. כבר רוב הפוטנציאל של המחקר והפיתוח ברח מכאן לקנדה ולמקומות אחרים בעולם. את מה שנשאר זה לייצר ריכוזיות. מי שצריך את זה כאן בארץ לא מקבל, לא משהו שמקבל, איכות הרבה יותר נמוכה, כדי שכל היתרון יהיה של אותם גורמי לחץ. קורה כאן משהו מחריד, ואף אחד לא מבין את זה. החולים רק רוצים לקבל את עוד כמה גרם, הם לא מבינים את גודל המפלצת. הציבור שומע קנאביס סמים, אז הוא מבין למה צריך פתאום עוד משטרה ועוד תקנים. צריך עכשיו עוד, מדברים על עוד תקנים ועוד משטרה ועוד זה, כן? למה? כדי לפקח על החוות הללו שייצאו, את הרישיונות ייצאו. אז צריך יותר שוטרים, שמייצא, צריך יותר שוטרים, פה בארץ. דברים מטורפים. חבר'ה, זה האח הגדול, זה עובדים עליכם, זה נורא מכל כיוון. אני מקווה שהצלחתי לצייר את התמונה בראש של המפלצת שפה... טוב, בואו נראה עוד שאלות. דיר אריאלי, האם גם כשתהיה ראש הממשלה תמשיך עם שידורי הלייב? אם לא, אשכול שוב האם להצביע זוהר. אוקיי, דיר. השאלה תהיה יותר מוצלחת מכל תשובה, נשאיר את זה ככה. משה, למה לרוב אתה בוחר במקומות עם רעשי רקע? עדיף שתצלם במקום שקט יותר, שיהיה קל יותר להקשיב. אתה צודק, תום? תום גרסנו. רעב, החברים, מקום שקט. אין מה לעשות, רעשים השונים פה. עכשיו אולי, בבקשה, אני אמיך את הרודיו שם. אלי ניניו, זהות תהיה הפתעת הבחירות עם הרבה אש ואהבה. יפה, אני מסכים איתך. אלברטו בן זימרה אומר כך, אם היה לך סיכון לעבור את אחוז החסימה הייתי בוחר בך, לא אקח סיכון שהקול שלי ילך לאיבוד ושבגלל זה חלילה נקבל שלטון שמאל. דיברתי על זה אלף פעם אלברטו, אבל אני אמשיך להסביר לך את זה. תראה, יש מה הרבה יותר חצת? משנה לך אם את התבוסה הבאה של מדינת ישראל, אתה מגדיר את עצמך כאיש ימין. הרי אנחנו אכלנו, הובסנו על ידי החמאס לפני חודשיים, נכון? פה בבאר שבע ובדרום חטפו למעלה מ-500 טילים, וישראל ירדה לברכיים, ביקשה הסקת אש, ומשלמת להם עכשיו בקשיש בצורה של מזומנים, של כסף קטרי, נכון? משנה לך אם את התבוסה שאחרי הבחירות יחטוף ראש הממשלה ימני או שמאלני, משנה לך אם הסוציאליזם של כחלון יהיה סוציאליזם של ימין או סוציאליזם של שמאל, משנה לך... מה ההבדל? מה ההבדל בין שמאל וימין? תבין, אנחנו אחרי הבחירות, כל הבחירות האלה זה כיסאות מוזיקליים, סביב אותו שום דבר. ממה שאני ראיתי במחקר העומק, נתניהו הולך להיות ראש הממשלה הבא. כנראה שאין מה לחשוש לך. לי זה לא משנה, לך זה מפח משנה, אין לך מה לחשוש. אבל, תבין משהו, יש לך כאן סיכוי יחיד בכל המערכת הפוליטית לשובר שוויון, למהלך שמתחיל להצעיד את מדינת ישראל לאיזשהו כיוון, לאיזושהי מטרה, לאיזושהי אידיאולוגיה. כרגע אין כלום. אני לא מצביע להוא כי הוא לא ימין, אני לא שמאל, אני יושב עם ביבי, אני לא יושב עם ביבי, אני גנרל, אני חתיך, אני... יש לי כיפה שקורה, יש לי כיפה סרוגה. זה בערך הכל, הכל אני ולכן לא אתה, אתה ולכן לא אני. זה, הכל סביב סביב זה. אין כלום. לא היה כלום כי אין, לא היה כלום לפני הבחירות כי לא יהיה כלום אחרי הבחירות. אז, מה, אז למה לנו כל זה? והנה אני מוצא, מוגשת לך ליד. אפשרות לשבור את הדיכוטומיה הזו. עכשיו אני רוצה להסביר משהו. פוטנציאל המנדטים של זהות הוא משמעותי. לעבוד קשה, עם הרבה סייעתא דשמיא והרבה אנרגיות ולהתאבד על זה, וזהות הולכת להיות הפתעת הבחירות. עכשיו אותו מספר מנדטים שנכניס בעזרת השם, מצטרף לעוד שני אלמנטים. הוא מצטרף לכך, שיש לנו מצע של 312 עמודים, עכשיו זה כבר קצת יותר, כי תפסו לו, יש לנו דרך, יש לנו מפת דרכים, אנחנו לא ימין, אנחנו לא שמאל, אנחנו זהות, והנה הספר שלנו, הספר של זהות, זה, לספר הזה אנחנו מחויבים. לא לשמאל, לא, יש לנו דרך, יש לנו מנדטים, יש לנו דרך, האמת השלישי הוא, שאנחנו לא בכיס של אף אחד. אנחנו נלך עם זה שיקדם את המצע של זהות הכי רחוק. לא אכפת לנו מאיפה. זאת נקודת ניקוח ועוצמה פוליטית אדירה. זה הולך להיות שובר שוויון, בעזרת השם. זה הולך להיות, איך אומרים? אני חושב שאתה מושג הזה.
לשון המאזניים.
לשון המאזניים, תודה. הולך להיות לשון המאזניים, ואנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, מה הדרישות, מה אנחנו רוצים בחינוך. אנחנו רוצים שלך ולילדים שלך תהיה דירה. אוקיי, אנחנו רוצים שהילדים שלך לא ירדו מהארץ כי הם לא יכולים לגמור את החודש. אנחנו רוצים דברים טובים לעם ישראל, ואנחנו יודעים איך לנצח את החמאס. אפרופו ימין, ואיך לשמור על ארץ ישראל, אפרופו ימין. אז יש לך הזדמנות לעשות את זה. מה אתה מפחיד את עצמך? לפני משהו שממילא אין שום הבדל בינו לפני ואחרי, ובין ימין ושמאל? אתה כל כך חושש לאבד את הקול שלך? כשאתה הצבעת לקיים, הבאת את הקול שלך כי הוא הפך להיות שום דבר. אתה מונע מפחד. תפסיק לפחד. אני אצביע ימין כי אני מפחד שיבוא שמאל. כל מה שיש לך, כל מה שמניע אותך, כל מה שמפעיל אותך, זה הפחד. תן לה תקווה להפעיל אותך. תן לה בשורה להפעיל אותך. תן לה חזון. תן לה זריחה שבאופק להניע אותך. ואם את הנקודה הזו אנחנו נשבור, אנחנו ב... השמיים הם הגבול. השמיים הם הגבול. אוקיי. יש פה שאלה ארוכה. אורי מזרחי, אני לא יכול לקרוא שאלות כאלה ארוכות, אני מצטער, אני אנסה אולי לענות לך אחר כך. טוב, עמיחי שמבה, הרבה מהשאלות שאני רואה, הכי הרבה בקרב מתנגדיך, ברשת, הן בקשר לרצון שלך, לרצון שלך לבנות את בית המקדש. שתף אותנו בבקשה. אתה יודע, אני אגלה לך סוד, עמיחי. אנחנו מוציאים עכשיו את המצע של זהות בפורמט של ספר לחנויות צומת ספרים ומפיצים בכל הארץ. מפלגה שמחדדת את האינטליגנציה של הבוחר. איפה נשמע כדבר הזה? שמפלגה, יש, א', יש לה מצע והיא עוד, עוד מציעה אותו בצורה של ספר לאזרחים. מצע, לא ספר על אני, לא ספר על, על חיי האישיים, אלא ספר, השם של הספר הולך להיות להיות יהודי חופשי, מדינת ישראל, הוראות הפעלה. אוקיי? זה השם הספר. והחלטתי שאת פרק ההקדמה של הספר הזה, אני מקדיש לשאלה, אני מפצח את השאלה הזאת. אני מקדיש את הנושא של בית המקדש. כי על אף שאין במצע של זהות שום הוראות הפעלה להקמת בית המקדש, אין ספק שאני רוצה מקדש, אני רוצה בית מקדש, כמו שיורם גאון רצה בית מקדש בשירים שלו לפני 20-30 שנה, אתם זוכרים את השיר הזה? אני עושה לי מנגינון, כן? בונות את המקדש, פעם שרו על בית מקדש, בלי חשש, לא עשו מזה עניין גדול. זה חלק מה... החלום של עם ישראל ב-2000 השנים האחרונות היה בית מקדש. זה מה ששמר על הזהות שלנו, זה מה שהחזיר אותנו לארץ. מה כזה מפחדים? עכשיו תראו, ברור שבשביל לבנות את בית המקדש צריך קונסנזוס מקיר לקיר, כמו מתן תורה. ברור שזה לא המקום שבו עם ישראל נמצא כרגע. בית המקדש לא ייבנה באיזה מחטף קואליציוני או ברוב מזדמן. אני לפחות לא מאמין בזה. אין מישהו נורא חושש מהעניין הזה, על חשש. בית מקדש זה לא דבר שמעבירים בחוק, מי בעד, מי נגד, ויאללה, מוצאים תקציב והולכים ומקימים. לא, זה צריך לבוא ממקום אחר, מתודעה אחרת, באמת, כאיש אחד בלב אחד. אז אין מה לחשוש. אבל מעבר לזה שאין מה לחשוש, מדובר כאן במשהו שהוא... צריך להתיישב בתודעה הציבורית, אני מדבר, אתם יודעים מה? עזבו. אתם תקראו את הפרק הזה ואתם, ואני מבטיח לכם שלא תוכלו להניח את זה מלבכם במצע של זה. בפועל אני רק אומר שרעיונות החירות של זהות נובעים משם. נובעים מכך שיש לנו מלך, ויש לנו את ארמון המלך בירושלים, אנחנו מה זה בשורת המונותאיזם שעם ישראל בישר לעולם, גם באמצעות האסלאם והנצרות? בשורה שדחקה את השיעבוד הפגאני. מה זה מונותאיזם? שלטון האל, ישרור האל. זה שמנו, ישראל, ישרור האל, כן? כלומר, יש מלך אחד לעולם, וזה אלוהים, ואנחנו לא משובדים לשום בשר ודם. כלומר, רעיון החירות היהודי, בשורת החירות לאנושות, עוד מעט פסח, יציאת מצרים, נובעת בדיוק מהעניין הזה שאנחנו מאמינים באל אחד וממליכים רק אותו, לא בשר ודם. לכן כל העריצים והדיקטטורים מפרעו ואחשוורוש ועד היטלר ימח שמו וסטלין ימח שמו, כן, הגיעו למסקנה שצריך להשמיד את היהודים. כי ליהודים, את היהודים אי אפשר לשעבד, כבר יש להם מלך. הרעיון החירות, תאמינו לו, מחובר בשורשו לעניין של בית מקדש. אבל נמשיך הלאה, זה עמוק מדי בשביל הרעשי הרקע. טוב. דוד קורניש שואל, ראשי זהות, אכפת לכם משמירת שבת? אתם מוכנים שיהיו מקומות בילוי פתוחים בשבת? אוטובוסים ייסעו? תגיד לי, דוד, היום אין מקומות בילוי פתוחים בשבת? היום אוטובוסים לא נוסעים בשבת? אז בוא נבין, דוד, אנחנו בזהות מאמינים שככל שהמדינה תהיה מעורבת פחות בנושאי הדת, ככל שהחיבור בין המדינה לממסד הדתי ולדת בכלל, כן, כפיית הדת, יהיה קטן יותר, כך זהותה של היהודית, הזהותה היהודית של המדינה תגבר ולא תפחת. בדיוק לפני מה שקורה היום, אנחנו רואים שבמקומות שבהן אין כפייה, במקומות שבהם התורה שלנו הפכה להיות התרבות שלנו, דווקא במקומות כאלו הזהות היהודית פורחת. כמעט כולם עושים ברית מילה, כמעט כולם, כולם ממש, לא נוסעים ביום כיפור, אין חוק שאוסר את הדברים הללו, כי זה הפך להיות חלק מן התרבות שלנו. לעומת זאת, במקומות שבהם יש כפייה מדינתית, למשל בענייני נישואים ובענייני שמירת הכשרות, הכשרויות של הרבנות וכו', במקומות הללו, מלחמה וזהות יהודית גדולה לא יוצא משם. נעבור לזה, פרשת השבוע. אז נשב בנחת עם החבר'ה שהגיעו ונמשיך את השיחה כאן לבאר שבע ונתארגן לקראת הפעילות בבאר שבע. מה הפרשה שלנו? פרשת יתרו, נכון? פרשת יתרו. תראו, הנקודה שתמיד צפה אצלי בתודעה ועולה מפרשת יתרו זה העניין של הבירוקרטיה. יתרו רואה את משה מנהל את ענייני עם ישראל ושופט את כל עם ישראל שעומדים אצלו בתור מבוקר עד ערב. הוא אומר לו, מה אתה עושה ככה? תקים על גירום בירוקרטי, שרי עשרות, שרי מאות, שרי אלפים, כן? כמו בית משפט עליון, בית משפט, זה נקרא?
מחוזי.
מחוזי וכו'. וככה תנהל. יתרו היה אחד מהחרטומים של פרעה, הוא הכיר את הבירוקרטיה, הוא היה אדם עוד לנהל מדינה. מצד אחד כנראה שהוא צדק יתרו, כן? אי אפשר לנהל ככה בצורה של... בצורה משה רבנית כזו, כן? בצורה אנרכיסטית שכזו עם שלם. מצד שני, שורש הרע, אנחנו רואים, הבירוקרטיה הזו היא שורש הרע, והיא זו שחונקת אותנו ומשעבדת אותנו, כן? והבעיות הכלכליות של ישראל, השיעבוד מיוצר בעיקר באמצעות הבירוקרטיה. אז זו פרשה שלנו, פרשת יתרו, והמלטח הזה שבין... הרי מה, משה רבנו לא היה מספיק חכם כדי להבין את זה? יש כאן איזשהו מתח בין התפיסה המזוקקת, הטהורה של משה, לבין הגישה של, קראו לזה מציאותי, לא יודע, של יתרו. האיזון שבין השניים נמצא אצלנו היום בישראל הרבה הרבה יותר בצד של יתרו, הגיע הזמן. לשוב ולצמצם את הבירוקרטיה למינימום ההכרחי ולהביא אותה יותר לכיוון של משה רבינו. חברים, אנחנו בעוצמות גדולות. אנחנו גילינו השבוע שיש לפעילים של זהות, יש בנו רוח שאין בשום מפלגה אחרת, אין בשום מקום אחר. אני רואה אנשים ברשתות מוציאים מתוכם את כל הקריאטיביות ואת כל הבשורה של זהות. אני מקבל את ההשטגים שלכם, מצביע זהות, תראה שאנשים צעירים מסבירים כל אחד במקום שלו למה הוא הולך להצביע זהות, ומסבירים את זה כל כך יפה, אותי זה מרגש לראות את החזון והבשורה של זהות מהדהדים חזרה מאנשים צעירים, מזוגות צעירים, מישראלים, מכל בני הקשת, זה פשוט מרומם. אל תפסיקו, אל תפסיקו עד אחרי הבחירות. הדבר חשוב, הדבר האחרון חשוב, תשמעו, ביום שלישי, אתם יודעים, יש לנו את הפריימריז הפתוחים. כמובן, כולנו מצביעים בפריימריז הפתוחים, מתקשרים למשפחות, מפיצים, מהדהדים, לכל רשימות התפוצה שלנו, פריימריז פתוחים, שאנחנו רוצים שהמספרים יהיו כמה שיותר גדולים, כדי שבאמת הדירוג של חברי הכנסת של זהות יבוא מציבור כמה שיותר רחב. ויום שלישי בערב, בגני התערוכה, נכון? זה כבר סגור. אפשר כבר להודיע. ביום שלישי בערב בגני התערוכה אנחנו נעשה אירוע משולש שבו נחשוף את הרשימה של זהות לפי התוצאות. קודם כל זה יהיה למעשה גם אירוע פתיחת הקמפיין. אנחנו צריכים קצת לראות אחד את השני לא רק דרך הפייסבוק. כן? כולנו מגיעים, תשארנו לכם ביומן שבוע הבא, יום שלישי בערב לגני התערוכה. סביבות 8:30, 9:00, 8:30, תגיעו ב-8:30, יהיה קצת מינגלים, ניפגש, יהיה בסדר. דבר ראשון, נחשוף התוצאות של הפריימריז שם, וגם נחשוף חיבור מאוד 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 מעניין שמצטרף לזהות דמות ציבורית מוכרת וידועה שעונה לקטגוריה שדיברתי קודם, מדברת על כל הציבור בישראל, ומתוך העקרונות של זהות, בואו, אני רוצה לפגוש אתכם שם, אל תפספסו, תשרנו לכם, יום שלישי בערב, 8:00 בערב, 8:30 בערב, גני התערוכה בתל אביב, תתראות שבוע הבא.